שאל השואל ואמר, האם מן הראוי להימנע מאכילת בשר אפילו שהוא כשר למהדרין, וזאת משום שהוא שמע שגם בשר כשר למהדרין, מאחר והבשר הזה הוא מותר רק לאחר שחיטה, ושחיטה יש בה צער בעל חיים, נכון שהיא נעשת בסכין חד וחלק ומהר, ובאופן יחסי זה פחות צער בעל חיים, אבל הוא שמע ממי שאמר שהשחיטה היא יותר בזוי. והשאלה היא, אם באמת צודק אותו אדם שהשחיטה היא יותר בזוי, אולי לכתחילה יש להימנע מאכילת בשר כדי לא להסתמך על יותר בזוי. והתשובה, רשאי האדם לאכול בשר או שלא לאכול בשר לפי רצונו, יתאווה לאכול בשר או לפי ענייניו הבריאותיים, אבל אסור ליהודי לאסור על עצמו אכילת בשר מטעמים אידיאולוגיים שכביכול חס ושלום זה היתר בזוי. חס ושלום, כי אין התורה מתירה דברים כאלה שהם בבחינת היתר בזוי, ואין כלל חכמי ישראל בכל הדורות כולם וליוצאים לכלל, אם זה ממשה רבינו ואם זה התנאים ואם זה הנביאים ואם זה המוראים ואם זה גדול חכמי ישראל בכל הדורות עד ימינו, אשר אוכלים בשר כשר למהדרין נחשבים לאנשים פגומים אשר הם משתמשים או מסתמכים חס ושלום על היתר בזוי. ועד רבה, מי שאומר כן חס ושלום הוא בבחינת דור אבותיו יקלל, הוא כאילו מבזה ומחרף את גדולי נביאנו ואת גדולי ישראל בכל הדורות עד ימינו, ומבזה ומחרף את אבותינו שבכל הדורות שחטו כדת וכהלכה ואכלו בשר למי שרוצה לאכול בשר, אבל לא ראו בזה היתר בזוי. חכמי ישראל בגמרא חולין אמרו שיחזקאל הנביא השתבח שבשר פיגול לא הביא אל פיו, ואמרו חכמים, מה זה בשר פיגול ומה הוא צריך להשתבח? כל יהודי להביא בשר פיגול בלפיו, אז במה הוא משתבח? מה ההידור שלו בהתנהגותו? אלא אמרו חכמים שאם נמצאה בהמה מסוכנת עומדת למות ואומרים כוס כוס שחט שחט אותה מהר מהר לפני שהיא תמות, אזי יחזקאל הנביא לא אכל מבהמה כזו, או בהמה שהיה ספק בקשרותה בגלל עניין של טרפות או שחיטה וכיוצא בזה, אפילו שהתירוה לפי כללי היתר, הוא החמיר על עצמו שבהמה כזו שנפל בספק שהייתה בשאלה לא אכל. אבל מכלל כל הדברים האלה אנחנו מבינים שיחזקאל הנביא שהשתבח בחסידותו הגדולה אכל בהמה ששחטו אותה והיא לא הייתה בהמה מסוכנת, ששחטו אותה כדת וכהלכה, אכל בהמה ששחטו אותה כדת וכהלכה ושלא היה בה שום ספקות, אכל למרות שהוא חסיד ושבחו אותו ותחסידותו ולא ראו בו חס חלילה כפגום שהוא כביכול אוכל דבר שמהתר בזוי חס ושלום. אליבא דאמת, מי שאומר את הדבר הזה, הוא תלמיד חכמים שלא שימש את רבותיו כל צורכו, אלא הציץ ונפגע. דיינו, רואה קטעי דברים בדברי חז"ל ובדברי המפרשים, וכנראה הוא נעול מתוך רגש עמוק לעניין של צער בעל החיים, ולכן הוא בבחינת מסמן נקודה ואחר כך עיגול מסביב, ואומר את אשר הוא אומר, כי אלמה לכן היה צריך לחשוב היטב היטב בטרם יאמר את הדברים האלה, שחס וחלילה לא יעמיד את גדולי נביאנו, את גדולי חכמנו בכל הדורות שהם, ואת גדולי אבותינו כאנשים של בדיעבד. צורו, על מה יכול להסתמך אותו אדם? על רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מאמר שלישי, פרק ט"ו, הוא דן על אכילת בשר שלפי המדרש הוא לא הותר לאדם הראשון, אלא כעשב ירק נתנו לו לאכול עשב ירק, אבל מנוח התירו לאדם לאכול כל בהמה טמאה וטהורה, ומעמד הר סיני ציוו אותנו לאכול מהטהורות ואסרו לנו את הטמאות. כשההסבר לכך הוא שבאדם הראשון עד נוח, אז כביכול זה הדין הכי אמיתי, שאדם יאכל רק עולם הצומח, לא מעולם החי. אלא מה? שאז האדם מתבלבל ונשחק אצלו העניין של צלם אלוהים שבו, שזה היתרון שלו על בעל חיים, וראה את עצמו כשווה להם, והראיה שהוא עשו לו לפגוע בהם. ואז הגיעו לדור המבול, ומשום כך אחרי דור המבול הותרה הרצועה והתירו להם את הכל כדי לעקור אותם מהשוויון שישבו את עצמם בעל החיים. במעמד הר סיני כבר ניתן דין מאוזן, בהמות טמאות אסורות, בהמות טהורות מותרות, ועדיין לכאורה אולי לעתיד לבוא יעקרו כל הדינים האלה ובכלל יאסרו בעל החיים לבני אדם, רק יאכלו מעולם הצומח. ונסיים איך קוראים הרבי יוסף אלבו את דבריו, הוא אומר ככה, ואפילו מה שהתיר להם לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא התיר לנו לאכול בהמות טהורות זה רק נגד יצר הרע, כמו שהתיר להם יפת תואר על זה הדרך, וכן אמרו כי תאווה נפשך וכו'. כאן אנחנו צריכים לדעת שרבנו יוסף אלבו הוא חכם שהיה לו זכויות גדולות בוויכוחים שהיו מול הנוצרים. הייתה תקופה של אנוסים, תקופה מאוד מאוד קשה, וזה יש לו זכויות, אבל הוא לא היה מסוג התלמידי חכמים שניתן לסמוך עליהם בעניינים אלו. שהרי בפרק לאחר מכן הוא מדבר על כך שיהיו איסורים כמו חזיר שאולי יבטלו לעתיד לבוא, חזיר שיחזיר אותו לכשרותו, דבר שפוגע בעיקרון של תורה מהשמיים. והרבה מחכמי ישראל אמרו בגלל זה עליו עדיין רבי יוסף בחוץ, כלומר חס ושלום מחוץ ליהדות אם יש לו את העניין הזה. כך שצריכים מאוד להיות זהירים לא להסתמך מכל דבר בדבריו. ובאמת, על מה הוא מסתמך? על מה שאומרת הגמרא מסכת קידושין, שבעניין אישה יפת תואר, שהתורה התירה כנגד יצר הרע. החייל היהודי ראה אשת יפת תואר, נדלק מה שנקרא, ואמרה לו, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך אסור, כי אם אני אגיד לך אסור, תפרוץ קדר, תעשית באיסור עד אינסוף. אני אשחרר לחץ, אני אתן לך יותר ביאה ראשונה כנגד יצרה, עכשיו אני אכבול אותך, קח אותה לביתך, תתאבל 30 יום, תראה מי מתגיירת גיור אמיתי או לא, ועל בסיס זה נתקדם, כלומר ביאה שנייה לא הותרה, עד שהיא תתגייר, אם היא תתגייר. ועל זה נאמר, תנור הבנן, וראית בשביה, בשעת שביה, אשת יפת תואר, אשת ואפילו אשת איש, יפת תואר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות, תמותות שחוטות, ועל יוכלו בשר תמותות נבלות. כלומר, מוטב שיכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ולא יכלו נבלות. אומר השי, ולא יכלו בשר תמותות לאחר שימותו ויהיו נבלות, אלא לפני שימותו תשחט אותם כהלכה, זה יותר טוב מאשר יוכלו בשר נבלות בלי שום שחיטה. עכשיו הבין רבי יוסף אלבו שכאילו המשוואה לשני הכיוונים, דהיינו כמו שהתרנו את אשת ותואר מפני יצר הרע, כך מה שהתרנו אכילת בשר על בשחיטה היא רק מפני יצר הרע. הוא עשה השוואה דו כיוונית, ולא לזה הכוונה. כי אם לזו הכוונה, אז אם כן עשינו את כל גדולי נביאנו וגדולי חכמנו בכל הדורות אנשים שנדלקים שיש להם יצר הרע, והם מסתמכים על היתר הקלוש הזה, כאילו כל בשר שאנחנו אוכלים שהוא קשה למעדרין, בשבילנו זה כמו אשת יפת תואר. ואין ספק שרה למרה, ימחל לו הקדוש ברוך הוא לרבי יוסף אלבו שלא דק בלשונו, ועכשיו נופלים חללים בגין הדברים שלו. שר אלה מראה, חלילה, חלילה מלומר, זה לא השוואה דו-כיוונית. אומר, איך קוראים, המאירי, הוא אומר בזו הלשון, כלומר, מוטב שאוכל בשר תמותות, רצה לומר, מסכנות, שחוטות, והיא בעירה על סמך שגיירו. כלומר, דרך הדעה, תתגייר, לא תתגייר. אז הוא אומר, תמותות עומדות למות. עומדות למות, ועומדות למות, איך לדעת, היא תמות בשעת שחיטה, לא תמות בשעת שחיטה, ובכל זאת התורה התירה עם סימנים מסוימים, שנדע אם עשתה את הסימנים האלה, זה קשר, אבל אתה מתחכך. ובכל זאת, הגמרא מסכת חולין, ראתה בעניין הזה של שחיטת בהמות בסוכנות, ראתה את זה רק מלד החסידות של יחזקאל, אבל לפי איגר הדין, אין שום בעיה, אם יש סימנים שהתורה נתנה, אין שום בעיה, לא סימני טומאה וטהרה, אלא סימנים של חיות שההלכה קבעה שם. נמצאנו למדים שבעצם צריכים מאוד מאוד להיות זהירים וללמוד תורה ביישוב הדעת. לא מספיק להציץ ולפגע, צריך ללמוד ולחזור וללמוד ולדייק היטב גמרות ראשונים ואחרונים, על מנת שחס וחלילה לא יצא מכשול מכל העניין הזה. ומשום כך אין צל של ספק שהאומר כן שזה היתר בזוי חס ושלום, ועושה את כל נביאנו ואת כל חכמנו ואת כל אבותינו בזויים, נשענים על היתר בזוי, זה דור אבותיו יקלל, אסור בשום פנים ואופן בכלל בכלל להתקרב למשנה כזו או לשיטה כזו בשום פנים ואופן. ירצה האדם יאכל בשר, לא ירצה לא יאכל בשר, אבל חס ושלום שלא ייתן נימוקים לאי אכילתו של בשר נימוקים אידיאולוגיים כאלה שחס וחלילה פוגעים בקדושת תורת ישראל, פוגעים בכבוד נביאי ישראל, בכבוד חכמי ישראל, בכבוד אבותינו הקדושים והטהורים. כזאת לא יעשה בשום פנים ואופן, אלא צריכים מאוד מאוד להיות זהירים בעניין הזה. והקדוש ברוך הוא, מה גם רבותיי, במיוחד שהדבר פשוט, הדבר פשוט, הנה חג שבועות מתקרב ובא. מהרה יתבנה בית המקדש. יש חובה להקריב שלמי חגיגה. מה יעשה בשלמי חגיגה? יזרוק את הבשר? הרי ישחט אותו ויאכל אותו בקדושה ובטהרה. זה חובה, חובה של מחגיגה, זה מצווה. מה יעשה בחג הפסח שהוא מאחרינו והוא לפנינו לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יבנה בית המקדש. מי שלא שוחט קורבן פסח ואוכל כזית מקורבן פסח, נפשו נחרטת מחיי העולם הבא בקרת, בקרת. ולכן צריך מאוד מאוד להיות זהירים. נכון, התורה אסרה צער בעל החיים. יש מן דאמר אומר שזה מדאורייתא, יש מן דאמר שאומר מדרבנן. יש מחלוקת בדבר. לא נכון שאין מחלוקת, יש מחלוקת בדבר. מחלוקת בין תנאים ואמוראים, מחלוקת בין הראשונים ואחרונים, מחלוקת בשיטת רבנו, ורבנו נראה ששיטתו היא מדרבנן. אבל בין כך ובין כך, בין כך ובין כך, אפילו למן דאמר שצער בעל חיים דאורייתא, אפילו למן דאמר הזה מודה שמשליחים את השעיר לעזאזל מראש הצוק למטה עד שהוא מתפרזר לאיברים איברים, אין לך אכזריות יותר גדולה מזו. ולעוד אם הוא לא מת יערוג אותו בכל דרך שהיא מיתנו, אין לך אכזריות יותר גדולה מזו. אלא התורה שרסנה אותנו באכזריות, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שבעת ימים יהיה תחת אמו, אבל מיום השמיני ואילך כן שוחטים אותו. כן? צריכים לדעת שהתורה היא שנתנה לנו את האיזונים. אין אנו יכולים להיות יותר מוסריים מבורא עולם ונתחיל לומר לו, שמע, מה שאתה נתת לנו זה לא בדיוק הדבר הכי מוסרי, אנחנו יותר מוסריים ממה שאתה אומר. אילו הדבר היה תלוי בנו, היינו אוסרים לגמרי שחיטה, היינו אוסרים בכלל לאסור כל דבר הבא מן החי, בשום פנים ואופן. מה פירוש לקחת דג ולאכול אותו? זה ייצור חי. והתורה אומרת, בלי שחיטה אוכלים דג. מה זה? אילו הדבר היה תלוי בנו, היינו אוסרים אותו. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר. כמו שאלישע אחר, היה תנא ענק, חכם גדול, בגלל אירוע שאירע לו בחיים שלו, אזי הגיע חס וחלילה לכפירה בהשגחה הפרטית, בהשגחה הפרטית, ולכן הוא יצא מן היהדות. כך, חס ושלום, מי שעולה על טבעונות אידיאולוגית, חלילה חלילה עלול להגיע לרמה של כפירה, חירוב וגידוב תורת ישראל, כי הוא לא ירגיש את זה, אבל כך הוא יגיע בסופו של יום. משום כך, צריכים להיזהר מאוד מאוד מפני הטבעונות והצמחונות האידיאולוגית. אשר למדרש שכאילו האדם הראשון לא אכל בשר, דבר זה צריך לדעת שרבנו לא הביאו להלכה בהלכות מלכים, כשמנע את המצוות, שש מצוות שהאדם הראשון נצטווה, ושבע מצוות שנוח נצטווה, אלא זהו דרש, בעל רמה של דרש, בעל רמה של אגדה, ולא מעבר לזה. נכון מאוד שהרב קוק ראה בזה ציון דרך לאיזשהו תמרור רוחני והתעלות, אבל לא ברמה ההלכתית. יש להבחין בין הרמה הרוחנית, הנעלה, ובין הרמה ההלכתית. אין לומר בשום פנים ואופן שההלכה היא חס ושלום, היא דיעבד, שההלכה חס ושלום היא רק לאנשים מאוד מאוד שאין להם שליטה על יצרם. אלא כאמור, האדם הראשון אפשר שאכל בשר, ולכן לא נוכל בשום פנים ואופן על המדרש הזה לשען שכאילו היה אסור, כפי שרב יוסף אלבו ממש בונה על המדרש הזה כאילו בניין הלכתי מוצק. דבר זה אין לו ביסוד. רבי חנן.